צהריים טובים לכולם. אני מתקרב מדי, מתקרב מדי מהפורט הגדולים. אני ביום זיכרון, אז אפשר יהיה לשמות אימוי רבינים ולבי ברוך. בכל כך זה רק דף מקורות. הסוגיה הזאת של קידושי כסף מהווה צומת דרכים חשוב ועקרוני בהבנת תוקפן של דרשות חז"ל בכלל. ונתחיל את הדברים מדבריו של רש"י במסכת גיטין, דף ל"ג, שם זוהי הנפקא מינה המפורסמת ביותר בשאלת קידושי כסף. שם הגמרא מדברת על מצבים שחכמים מפקיעים את הקידושים. ישנם שני סוגי מצבים שחכמים מפקיעים את הקידושים, זאת לא הסוגיה שלנו. יש סוג של הפקעה יחסית פשוטה. נאמר שאדם כפה אישה וקידש אותה בעל כורחה, באיומים וכדומה. ושם תכף ומיד חכמים מפקיעו את הקידושים. יש סיפור אחר, זה סיפור בבבא בתרא, יש סיפור ביבמות. שכלה כבר ישבה על הכיסא, שממנו היא עולה על החופה, ובא מישהו וקידש אותה במקום החתן, וגם שם הפקיעו מיד את הקידושים, זוהי הפקעה יחסית קלה. אבל מכלי הפקעת קידושים בשם, שיש לנו עוד שלושה, ושם זה מסובך יותר, אנחנו נאמר בקצרה אחד מהם, וזה באמת בסוגיה בגיטין ל"ג. אדם שלח שליח לגט, לתת אותו לאישה, ואחר כך נמלך בדעתו, ואסף שלושה אנשים בתור ביתים, הוא ביטל את השליחות. זה יוצר מוקש גדול מאוד, השליח איננו יודע שהוא מבוטל, הוא ימסור לאישה את הגט, האישה תנשא על סמך הגט הזה, נמצאת בארץ אחרת, ובעצם התברר שיש את איש. חכמים רצו לקנות את התקלה הזאת, ובמקרה שאדם שלח שליח, הוא ביטל את השליחות. חכמים הפקיעו את הקידושים, הפקיעו רבנן בקידושים הנה, הפקיעו את הקידושים כדי שהאישה לא תהיה אשת איש. יש עוד שני מקרים בש"ס, בכתובות ובגיטין עוד מקרה. לא נעסוק בהם כרגע, והגמרא שואלת איך חכמים יכלו להפקיע את הקידושים. אומרים כל המקדש על דעתה דרבנן כמקדש. אומרת על זה הגמרא, אין לך מקדיש בחספא, קדיש בביאה מה יקרה ממנו? זאת אומרת, הגמרא שהביאו רבנן לבירתו במילה צנות, אבל בשלב הביניים הגמרא מוכנה להבין את הפקעת הקידושים בקידושי כסף. אבל כשעדיין אין קידושים, לא בקידושי שטר ולא בקידושי מעילה. באמת, השתנה כסף שבו חכמים יכולים להבין את ההפקעה, וכך נחלקו רש"י לרבותיו. ומרבותיי קיבלתי, כל זה מקדש על דעתה ורבנן מקדש, וקידושי כסף ורבנן, ולא בהדיא, אלא גם רינן כיחה כיחה משדה עפרון. לא כתוב בתורה במפורש שהאדם מקדש אישה בכסף. אומר על זה רש"י, תשובות קשות יש בדבר, רש"י פה יוצא מן רבותיו בחריפות רבה. אחת הדגזרה שווה גופה תורה היא, שהרי לא נותנים נזכרים על הדגזרה שווה. כמות רבים, אנחנו יודעים שאדם נזקק לגזירה שווה, אתה לא תזכור אדם, אם זה לא מדאורייתא. ונותר משום בכרת, איסור מותר, שאדם ישיר בקורבן ואכל, לומדים אותו בגזירה שווה מפיגול, ונערה מאורסה מהרגת בקידושי כסף, והיא דרבנן, והיא ניקת לה, אילו הקידושים האלה היו דרבנן, האם היינו מעלים על הדעת להרוג נערה מאורסה? איפה רק יודע שנערה מאורסה מהרגת בקידושי כסף? לא כתוב בדיוק. אומר רש"י, אלא הא והא דאורייתא. כלומר, גם קידושי כסף זה דאורייתא, כשם שקידושי בעילה זה מדאורייתא. והא דאית ברבנן כוח לבטל, מפני שבשעת קידושין תלה בדעתם לקדש, שנמנים חכמים בישראל. כאן מופיע גם הטעם שקידושי כסף, יש בהם שם משהו מיוחד, שחכמים יכלו להפקיר את הכסף. וגם דעה מדין הפקר בדין הפקר. ולכן בשלב מסוים מבינה הגמרא שקידושי כסף יותר קל להפקיר מקידושי מדינה. אבל דבר אחד ברור ברש"י, קידושי כסף הם דרבנן דאורייתא גמור, ורש"י מדגיש כאן את העניין שגזירה שווה. גזירה שווה היא דאורייתא. דאחדא דגזירה שווה גופה תורה היא. האם רש"י סובר את זה רק על גזירה שווה? או שרש"י רוצה לומר כאן משהו לגבי כל הלימודים. מכאן הדבר הזה איננו ברור, ויבמות, אני לא זוכר איפה הייתה כדי זה כאן, אני רוצה לפתוח. כן, ויבמות, בדף צדים, עמוד א', אומר רש"י, כיוון שלדעתא דרבנן תלה, ורבנן אמרו דחייב לגט, כי היי תיבטל ביה ותהווה גיל עצמו, בגיל עצמו. והיא דאמר, תנח דקדיש בחסכה, אנשי כסף ברבנן. כן? וטעות גדול לא אומר רש"י, להגיד שקידושי כסף ברבנן. טעות גדול בידם, וקידושי כסף דאורייתנים, וגזירה שווה כיחה כיחה מזדה אפרון גמרא במסכת קידושין, וגזירה שווה בסיני נאמרה, באמת גזירה שווה זה הלימוד החריף ביותר. וקידושי כסף ורבנן מקטלים ענף שעליי. כאן הוא אומר, סליחה, דילגתי, גזירה שווה בסיני נאמרה, וכל 13 מידות, דהי קידושי כסף ורבנן מקטלים ענף שעליי. כלומר, כאן רש"י מדגיש, זה לא רק גזירה שווה, זה עכשיו באמת הלימוד החריף ביותר, רש"י אומר את זה על כל 13. אנחנו יודעים למשל גזירה שווה, שאין אדם דן גזירה שווה, אלא אם כן קיבלה מרבו. אבל עדיין ייתכן שלימוד בקל וחומר, אנחנו יודעים, אין עונשים ילדים, אנחנו יודעים כמה גבולות בקל וחומר. נראה שמשמע שכל 13 המידות זה דאורייתא גמור. זה הוא לא אומר אצלנו, אבל מכל מקום כאן הוא אומר את זה, ורואה בזה לימוד גמור. מה נעשה עם שיטת רבותיו של רש"י? קודם כל נציג את רבותיו של רש"י. רבותיו של רש"י ניתן לרבינו גרשום ברור הגולה, ורבינו גרשום ברור הגולה, בבבא בתרא, בדף מ"ח אומר, התנח דקדיש בחסדא, היינו קידושין דרבנן, משום הכי מצי להפקוי רבנן מדרבנן. כלומר, רבינו גרשום ברור הגולה הוא מקור העניין הזה, שחכמים יכולים להפקיע קידושי כסף, מכיוון שהם אמרו והם אמרו, וכל קידושי כסף רבינו גרשום אומר, זה מדרבנן בלבד. מה תראה העניין הזה? ניתן ללכת באופן עקרוני בשתי אפשרויות, למעשה לארבע, אבל כרגע נראה בשתי אפשרויות להסביר את שיטת רבותיו של רש"י. שיטה אחת היא לומר שלדעת רבותיו של רש"י גם גזירה שווה, למרות שאין אדם דן גזירה שווה מעצמו, ולמרות שמקובל בכמה ראשונים שגזירה שווה מסיני נאמרה, הרי גם לימוד בגזירה שווה הוא לימוד מדרבנן. אגב, לא כל הראשונים מסכימים שגזירה שווה נאמרה מסיני. יכול להיות שמה שהכוונה אין אדם דן גזירה שווה אלא אם כן קיבלה מרבו, וזה למשל מפורש, ובבבלי דבר דומה. הכוונה שהדבר הזה נלמד בבית דין הגדול. אם הדבר הזה נלמד בבית דין הגדול שישבו בלשכת הגזית והוסכם עליו ברוב דעות בין 71 הסנהדרין, כאן יכול להיות שזה מספיק חמור כדי להפוך את גזירה שווה ללימוד חמור ביותר. עדיין ייתכן לראות בזה לימוד דרבנן. זו שיטה יותר קשה, אנחנו נראה אותה, אבל, ונביא גם את מקורותיה. לפני כן אני רוצה ללכת לשיטות רכות יותר. ואני רוצה בכלל לשאול האם יש לנו גזירה שווה של כיחה כיחה, האם בכלל יש דבר כזה. אני שואל שתי שאלות. א', האם יש בכלל לימוד שנקרא כיחה כיחה? וב', האם הלימוד, בהנחה שיש לימוד שנקרא כיחה כיחה, האם הלימוד הזה הוא גזירה שווה? כאן לא נאמר מספיק גזירה שווה, נאמר גמר כיחה כיחה. לא נאמר כיחה, לא נאמר מילים גזירה שווה. אמנם במקומות רבים, כשכתובה גזירה שווה, כתוב גזירה שווה, במקומות אחרים זוהי גזירה שווה ולא כתובה גזירה שווה. כאן כתוב רק כיחה כיחה, ייתכן שזה גזירה שווה, שלא בכל מקום כתוב כתובות המילים גזירה שווה, אבל יש כאן אולי סיבות מיוחדות לומר למה זה לא גזירה שווה. אבל נתחיל מאלף. ונשאלת השאלה, פה אני יודע שאני נשמע כמו כופר בעיקר לגמרי, האם בכלל יש לימוד בש"ס שנקרא כיכה כיכה? אתם תגידו, הוא כך כתוב עושה קדושים, בואו נראה מה כתוב. הגמרא אומרת, האישה נקנית. מה יש לך, דתניא האישה נקנית? מה יש לך, דתניא האיש מקדש? משום דקבעי למיתא כסף, וכסף מנהל, גמר כיכה כיכה מזה איפה? כתיב אבא כיכה כאישה, כתיב לתת כסף שדה כך ממני, וכיכה כקניין, כתיב לשדה אשר קנה אברהם, אינם יסודות בכסף יקנה. לא ברור שלומדים קדושי כסף מכיכה כיכה. בעצם הגמרא שאלה כאן רק על הסגנון. למה כתוב האישה נקנית? למה לא כתוב האישה מקדשת? או בואו נגיד, היה יותר מתקבל על הדעת, כתוב האישה ניקחת. שהרי זו לשון התורה. כי ייקח איש אישה, האישה ניקחת, ולא כתוב האישה נקנית. ייתכן שכל מה שאני לומד מכיכה כיכה זה רק דבר אחד. שכיכה היא קנייה, ולכן במקום לכתוב האישה ניקחת, ניתן לכתוב האישה נקנית. עכשיו, כל הדיון פה הוא רק סגנון, דבר יותר. איך אני יודע שכיכה היא קנייה? זה אני יודע, אני אסדר שקנה אברהם לשרה אשתו, ושם למה, נתתי כסף לשדה כך ממני, כיכה, קנייה, נאמרו באותו מקום. לכן ניתן לכתוב סגנון האישה נקנית. אבל תשאלו מאחד, מה המקור שלי לקדושי כסף? כמורה, רבותיי, זאת לא שאלה, או שני דפים, יש לנו סוגיה שלמה שאומרת מה המקור לקידושי כסף ולא נזכירה, זה השבה, ככה, ככה. הגמרא שואלת, בדף ג' עמוד ב', בחסף מנהלן, ותרוע לתנן אב זכה לכתוב בקידושה בחסף משטר וביה, מנהלן דמיכניה בחסף, בחסף דעבור. אמר הקרא, כאן מתחילים כל מיני דיונים, ויצא חינם, אין כסף, אין כסף לאדון זה, יש כסף לאדון אחר, ואין דברים אחרים. הגמרא כאן בכלל לא הכירה את כל הנושא של גמרא ככה, ככה מסדפו. בהחלט יכול להיות שכל מה שיש לנו כאן זה דיון על הסגנון, ולא יותר, וזה לא הלימוד שאישה נקנית בכסף. אפשר להגיד שאני ממציא דבר מקורי, אבל האמת היא שמי שאומר את זה, זה כבר התוספות. הם אומרים את הדבר הזה. תסתכלו בתוספות, בדף ב' עמוד א', דיבור מתחיל בכסף מנהלן. ואם תאמר מה צריך לכל זה, לא היה צריך לומר, היה כסף, יקרה קנייה. דכתיב, נתתי כסף לשדה, קח ממני, וכתיב השדה אשר קנה אמרה, מילה, יסודות בכסף יקנו. ואיזה מה אתה אומר, כאילו עושה, מי זה כסף לשדה יקרה קניין, כסף לאישה לא יקרה קניין. איך צריך להביא ליד, אותו כסף גם מן האישה לא יקרה קניין. זה הכל. הדברים האלה שמפורשים כאן בתוספות, מפורשים בצורה יותר ברורה ומאירית, לא נתתי לכם לקרוא, לא נתתי לכם אותו במקורות, כדי שלא להכביד את פעולנו. על הציבור יותר מדי, אבל האירי בסוגיה אומרת, אני מפרש, אני אקרא אותו, נכנסת מנהלה, היזהר מלפרש, אותי, צעירות, דנקי, היזהר מלפרש מנהלה דאישה מתקדשת בו, שזאת הקמא קבעיה, אלא בראשו מנהלה דאיקרי קנייה, ואף ברוב ספרים גורסים כן בהדיה, אלא שאף מזו היזהר שלא מפרש מנהלה דכסף סתם יקרי קנייה, ואם כן, היה לו להביאה מסעדות בכסף יקנו, אלא מיניים של כסף של אישה נקרקים. כלומר, עולה מכאן שאין לנו שום לימוד של כיכה כיכה בשדה אפרון. מי שרוצה לדעת, מהיכן יודעים שאישה נקנית בכסף, שילך ויצא חינם אין כסף, אין כסף לאדון זה, יש כסף לאדון אחר, עוד נדבר על טיב הלימוד הזה, אין לנו שום לימוד של כיכה כיכה. יתר על כן. נניח שיש לימוד של כיכה כיכה משדה אפרון. לא בטוח שהלימוד הזה בא ללמד שאישה נקנית בכסף. אולי כיכה כיכה משדה אפרון בא ללמד דבר אחר, מי שמוכן לנחש מה? שאת הכסף, שאנחנו יודעים אותו מאיזה מקום, האיש נותן לאישה ולא האישה נותנת לאיש. וכך קוראים התוספות בדף ד' עמוד ב'. ובגלל, לא הגיעו לשם. דיבור מתחיל כתב, כתב כי ייקח ולא כי תופח אישה לאיש. כלומר, צריך שהוא ייקח אותה ולא היא, לא שהיא תוקח. תאימה, כיוון זה נקרא כי ייקח, אתה לימי מה שהיא לא תקדשנו. מה צריך למלך כי חכי חם ישראל כחוי, ולאו הכי שמין עליו ותכנית ויגח ולא כחכיתה. כלומר, זה אילה בצרה שבאה, הוא מוקמין על קרא, וכי יש הקידושים של ביה, אבל בקידושי כסף לא באים הנתן הוא ואמרו. לאחר אם צריך, זה רע שבא ואומרים, כי ייקח בכסף אפילו אחי, באים הנתן הוא ואמרו. כל מה שאני לומד מי כי ייקח זה לא את העובדה שקידושים זה בכסף, זה אני לומד במקור אחר. אני לומד שאת הכסף הוא זה שצריך לתת, והם עושים לנו תוספות, לא רק הוא זה שצריך לתת, אלא גם הוא זה שצריך להגיד, הרי את מקודשת לי בכסף שקל לנו של ישראל. אבל ככה, ככה איננה לימוד של קידושי כסף. ממילא, אם לימוד כסף היא מצוות הרבה, יש מצוות הרבה, דיוק, נחמד. דיוק של רבנן. אני יכול להתייחס לזה כאל קידושי יורם. יתר רק. בואו עכשיו נניח, בניקוד למה שאמרנו ניקוד. אמרנו, א', ייתכן שאין לימוד של ככה, ככה. ב', גם אם יש לימוד של כיחה כיחה, ייתכן שהלימוד הזה זה רק לגבי זה שהוא צריך לתת את הכסף והוא צריך להגיד את הלימוד. נניח אפילו שאני לומד, שאני לומד כיחה כיחה, שאני לומד מכאן קידושי כסף. כמו שאמרנו, לא כתוב בשום מקום שהדבר הזה הוא בסך השמה. אם יש לזה משמעות, אין לזה משמעות. נעיין בנושא הזה, ברטב"א. אני אמצא אותו, אני לא חכה בפנים. כן, הריטב"א. אני מכיר את לשונו בסוגיה שלנו. כתיב אחא כי ייקח. וכתיב אדם נתתי כסף לשדה, קח ממני. פירוש מה אדם כסף עבר הכסף. ולאו גזירה שווה ממשי. דאה כיחא דאתם גא יהיה כסף. וכיחא דאחא גא יהיה אישה. וואי רבותיי, בדקתי כל הגזרות עשר שבות בש"ס, אין גזרה שווה כזאת בשום מקום ולא בש"ס. גזרה שווה, יש לך מילה דומה בשני דברים שאתה רוצה ללמוד זה מזה. ואילו כאן, מה אתה רוצה ללמוד? אני זוכר, זה הסוגיה הראשונה שלמדתי בכלל בחיים שלי בגמרא, בתחילת כיתת עת. זאת, לפני כן למדנו תלמוד לתלמיד, למדנו גם דברה, אבל בבית ספר עממי. הגעתי לישיבה תיכונית, למדנו מסכת קידושין. אני זוכר שאוטומטית קראנו את מה שכתוב כאן, נתתי כסף, השדה קח ממני. זה התבקש, שהרי אם אתה לומד אישה משדה, וכאן כתוב ככה וכאן כתוב ככה, אז מן הסתם ככה זה השדה, אבל זה לא מה שכתוב כמובן, כן, אפשר לראות. נתתי כסף, השדה, קח ממני, נתמדתי קח ממני את הכסף. אין זה משהו כסף. הרי אנחנו לא משווים אישה לכסף, אנחנו משווים אישה לשדה. אבל ככה, כאן נאמר, לוקחים את האישה וכאן לוקחים את הכסף. איך אפשר לעשות סגר שווה? זה מה שהוא אומר, לאדם קאי הכסף וכיחד האח קאי הראשון, אלא כאילו אם היית באדמו, וכהן נלמד הסתו מן המפורש, דרישתם וכיחה כיחה, כתב הכמלה, אתה לגילוי את אדם כסף, אבל אתה לכסף. נאמו. גילוי, מילת באדמה, החלט אפשר להסתדר טוב עם האמירה שזה גרמנה. נכון שהסגנון בסוגיה שלנו מזכיר קצת גמר, כיחה, כיחה, מסדה אפרון, מזכיר קצת לימודי גזר השבה. אבל נפתח רגע בדלת עמוד ב'. אחרי שהוא אומר את הלימוד מעין כסף לאדון זה, יש כסף לאדון אחר, הוא אומר בשורה הרביעית, חמישית. ודן אמרה את אלה מהאחד, דניה כי ייקח איש אישה ובעיה ועלה, והיה אם לא תמצא חן בעיניו, כי מצבה אין כיחה אלא בכסף. וכן מה, נתתי כסף לשדה, קח ממני. אפילו לא לשון של לימודי גזירה שווה. זה לשון של אסמכתא. זה לא לשון של גזירה שווה. כלומר, לא לגמרי ברור, גם אם אנחנו לומדים מכאן, לא לגמרי ברור שהדבר הזה יש לו תוקף של גזירה שווה, איזשהו גילוי מילתא בעלמא ולא יותר, וניתן ללמוד את הדברים בדרך הזאת באופן עקרוני. אבל אני רוצה להעיז ללכת הלאה. אמרתי בינתיים את הפתרונות הרכים, ואני רוצה לגשת להתנגשות מצח בנושא לעבודה של רש"י. כן? מה? אין, ויצא חילה לכסף. הזכרתי. מה? אני אומר, לדבר על הלימוד הזה, שיש כאן דיוק, אין כסף לאדון זה, יש כסף לאדון אחר, אנחנו נדבר על הלימוד הזה. להגיד שהדבר הזה, זה ודאי לא תוקף כמו מוצרות שלנו. כאן השאלה, ואני רוצה לומר את זה, מה בדיוק בלימודי דרבנן יהיה לימוד דאורייתא, ומה לא? זה שאלה, זה שביל מאוד מאוד דבר. אני יכול למנות את הדרגות השונות. בנושא הזה, לאור שאלתך, ודומני שהדבר הפשוט ביותר ללמוד אותו, וככה עולה גם לתשובת הרמב״ם, זה דבר שחכמים מפרשים את הפסוקים. כך מפרשים את הפסוקים. זה פירוש של חכמים, אבל זה פירוש בתוך הפסוק. הדרגה השנייה הייתה אומרת זה רשבה, וזה בגלל העניין שזה רשבה אל אדם דן אלא מרבו, או מבית דין הגדול, או על אחד משה מסיני, זוהי הדרגה השנייה. דרגה שלישית, זה מה שמצאנו ברש"י במקומות. וזה גזירה שווה בכל י"ג המידות. דרגה רביעית, לימודים אחרים. מה זה בדיוק הלימוד? זה יצא חינם אין כסף, אין כסף לאדון זה, יש כסף לאדון אחר. 13 מידות, זה לא 13 מידות. זה דרגה רביעית. דרגה חמישית, שזה כולם מסכימים שזה דרבנן, זה הסמכת. בסדר? אלה הם הדרגות, אני חוזר עליהם שוב, וזו נדמה לי המסקנה שעולה כמעט מכל הראשונים, יש כמה מחלוקות, אבל תמיד ניתן להציל את הקו אחרי הראשון. בואו נגיד, כולם מסכימים שאם חז"ל מפרשים פסוק בצורה מסוימת ואומרים זוהי פרשנות הפסוק בפשוטו של מקרא, זה ודאי חשוב דיומי. גם לדעת. הדרגה השנייה, והיא גזירה שווה, דברים שמזכיר פה הבץ בהרחבה באזור הרקיע, נתתי לכם, לא כדי לקרוא את זה שנקרא ביחד, אבל שם הוא אומר את זה, רק כסף משנה מזכיר את זה, והמגיד משנה, גזירה שווה, זה רוב הראשונים יגידו שזה דאורייתא, אנחנו עכשיו נעז להגיד שאולי זה לא דאורייתא. כאמור, דרגה שלישית 13 מידות, מה שמזכיר רש"י שהקראתי מקודם ביבמות צד ימות ב', נפיע לכם בנקור. הדרגה הרביעית, פירושים אחרים, כמו אין כסף לאדון זה, יש כסף לאדון אחר, הדרגה החמישית של כולם מעיינה מדאורייתא, זה הסמכה. אלה הם הדרגות, ונשוב כאן ונראה אם אני באמת יכול לתת כיסוי. לטענתי שגזירה שווה עם כל הכבוד ועם כל הגדולה ועם כל הקדושה ועם כל המסורת שיש בה עדיין לא תחשב כדין דאורייתא. תהנו במקורות בתשובות חכמי יותיר. אני אגיד לכם שהתשובה הזאת היא תשובה של רבי אליעזר בר יצחק, הוא נקרא בשם הראשונים רבי אליעזר הגדול, והוא לגמרי לא במקרה, אבל בואו נגיד במרכאות, הוא במקרה תלמידו הגדול של רבנו גרשום באור הגולה. הוא גדול תלמידיו של רבנו גרשום באור הגולה. כלומר, זה הדור של לפני רש"י, כלומר, הדור של רבותיו של רש"י. תשובת רבי אליעזר הגדול או רבי אליעזר בר יצחק. יש כאן כמובן רק חלק מהתשובה, המילה הופסול, אני הוספתי כדי שתדעו מה מדובר פה. הופסול אישה ששנינו, הוחזקו להיות מסיעים על פיה. הוא מדבר פה על העובדה שעדות אישה כשרה כדי להתיר אישה מהגינותה, כדי לומר שמת בעלה. הווי עלה, פסול אישה ששנים הוסקו להיות נשים על פיה, וידעת רבנן. ואז אף אישה נוגעים את המגזרה שווה, כדי תעלי אבם משני האנשים בעדים, מה כתוב מדבר? אף על פי כן אינה כשל תורה עצמה כמדרש חכמים. כלומר, איך אנחנו, זו שאלה ששפרו עליה כל הראשונים את כל מלוא שיניהם, כן? על ההיתר הגדול של רבן גמליאל הזקן, הסיפור במשנה האחרונה במסכת יבמות שנהרגו שם הרוגים בתל ארזה, ורבן גמליאל השיא את נשותיהם על פי עד אחד, על פי אישה, על פי כל מיני עדים פסולים. איך יכול היה רבן גמליאל להטיל איסור השלישי איש מדאורייתא, אין דבר שבו יבוא פחות משניים. רבו התירוצים על השאלה הזאת, רק תראו כמה חכמים ישכנו את נפשם כדי להתיר אישה מהגינותה, אפשר ללמוד משהו מזה. אבל רבי אליעזר הגדול אומר כאן שהסיבה שספרו על עדות אישה, בגלל שלמעשה כל הפסול של אישה לעדות הוא פסול לא. מי דאורייתא, האישה שלו לא הביא. שמעת? אני שומע טוב את מה שאני אומר, כן. מי דאורייתא, האישה שלו לא הביא. למדו בגזירה שווה, והם יעמדו שני האנשים, אנשים ולא נשים, והם שם למדו לגבי כל העדויות בגזירה שווה, שאישה פסולה לעדות. טוב, אבל זה רק בגזירה שווה. זה מה שאומר. זה לא בגזירה שווה. והרבי החל עינה כשתורה כמדרש חכמים, הוא ראייה לדבר מקידושי כסף, שאף הפי שאנו לבדים אותה בגזרה שלה, כי רק לך. מה הראייה לדבר? מה כתרתו? מה הראייה מקידושי כסף? שהנה, קידושי כסף, חכמים שרצו, הפקירו אותם. כשיטת רבות, רבי מדרשון, רבו גולה. הם יכלו חכמים להפקיע קידושי כסף, כיוון שהם מדרבנן. אבל מה שלא נתפרש ברבי מדרשון, נתפרש. אצל תלמידו, באליעזר הגדול. רבינו גרשום רק אמר זאת רבנן, יכולתי לעשות את כל הפלפולים שאמרתי קודם, שבעצם אין לימוד גזירה שווה. רבי אליעזר הגדול אומר שלמרות שככה ככה זוהי גזירה שווה, זה מה שאמרת רבו. מה אומנם? האם זוהי ההתייחסות שלנו למדרשי חכמים כגזירות ודרבנן? זה נשמע דבר מוזר. ולכן אני רוצה להביא לו מברק חמש ראיות במקומות שונים להתייחסות הזאת, הכל מופיע במקורות שלפניכם. ובכן נתחיל מהגמרא במסכת גיטין, לא פתוחה לפניי אז אני אגיד אותה בעל פה. הגמרא במסכת גיטין מופיע שם מחלוקת תנאים בין רבי עקיבא ורבי ישמעאל לפי רבי טרפון. וזה בעובדה, כולם יודעים שעבד יוצא לחירות בקטיעת איבה, בראשי איבה. השאלה, האם הדין שחכמים אמרו שהוא יוצא לחירות, זה רק בדיני ממונות. מה, האדון חייב לשחרר אותו, אבל איך לשחרר אותו בשטר? או שקטיעת איברים זה כשלעצמו משחרר את העבד גם בדיני איסורים. כלומר, ואז אם העבד משתחרר הוא הופך להיות יהודי גמור, לפני כן הוא היה בגדר עבד, אסור היה בבת ישראל, וכאן אם נקטע לו איבר, הוא כבר על ידי הדבר הזה הופך להיות מותר בבת ישראל, זה כשלעצמו שחרור. זאת השאלה. רבי ישמעאל ורבי עקיבא אומרים שצריך גט שחרור. רבי טרפון אומר שאינו צריך גט שחרור ויוצא בראשי איבר. ושם נאמר באותה ברייתא, בגיטין מ"ב, המכריעים לפני חכמים אמרו, נראים דברי רבי טרפון בשם בעין, ודברי רבי עקיבא נשאר לבנון. למה? מה ישנה השם בעין מאצבעות או מידיים ורגליים? שם בעין כתובות במפורש בפסוקים, ואילו ראשי איברים, למה נראים דברי רבי עקיבא? הואילו מדרש חכמים הוא. חכמים למדו ראשי איברים אחרים, למדו מלימוד האמת שלו גם ספרה. בואו נגיד, אם אדון מפיל לעבדו שם, אז הוא יוצא לחירות, אז הוא יקטע לו רגל, הוא לא יוצא לחירות. מה יותר חמור, מפיל שם או לקטוע רגל? זה נראה דבר פשוט, מספרה. למרות זאת, הואיל וזה מדרש חכמים, צריך גט שחרור מרבנן. רב החי גאון, דיון גדול, לא זוכר, הבאתי לכם את תשובת הרשב"א, הבאתי לכם שם. אלף קפ"ה. שם, אם כן, יש כאן. אה כן, מופיע כאן בפניי. אומר, ואני אומר, מדבר שאתה מקדש בפסולי עדות, נראים הדברים שחוששים בקדושה והצריכה קט, כדברי הראשונים והאחרונים, ולא מטעם אותו דיוק שדווקא גאון רבה הכנסה. אני אומר כאן. אם כתב לך בתשובתי הראשונה, העניין המקובל שיש באותה שמועה שאמרו המכריעים, ולא מחמת המדרש אינו כגופי תורה ממש. אלא פשוט אינו מפורש בתורה, אלא שבעי חששו שהם היו צריכים פשוט למה לא עדיין. הרשב"א כאן עושה את זה בעצם הריף. הריף לא מסך את הגמרא הזאת להלכה. לא יודע, הריף לא קיבל את ההלכה הזו. וטענת הרשב"א וטענת אחרים שהריף לא היה מוכן לקבל את הדבר הזה שמדרש חכמים הוא פחות מפסוקים מפורשים. על אחת כמה וכמה שזה מתקבל על הדעת. איך יעלה על הדעת ששחרור עבד בשם זה יהיה דבר יותר פשוט ויותר מובן מאשר שחרור עבד בקטיעת רגלו? זה לא יעלה על הדעת. אבל מכל מקום, רב החי גאון, מה שנקרא בראשונים רבך משפחה, הוא לא היה גאון. אחר אחי לא היה גאון, כלומר הוא לא היה ראש ישיבת גאון יעקב, נקרא רבי גאון, חכמים באותה תקופה, כמובן חשיבותו לא פחות מאשר של הגאונים. ורב אחי גאון אכן הוכיח מן הדבר הזה, הרב חמישינחא, שמדרש חכמים נמצא בדרגה פחותה מאשר פסוק מפורש. הרשב"א מסביר את זה אחרת, שזה הכל, למה הצריכו, יש שחרור, שלא ימצא אותו ברחוב, יגיד לעבדי התרבית, וזה לא כל כך מפורסם ולא כל כך ידוע, ואנשים לא ידעו, אז הוא יוכל לכבוש אותו מחדש, אין, כלומר, מסיבות טכניות. אבל מסיבות עקרוניות אין שום מקום להבדיל בין קטיעת ראשי איברים, שזה מדרש חכמים, לבין עקירת או הפלת שן ועין, שזה כתוב בתורה במפורש, אין שום מקום להבדיל את זה. כאמור, זוהי מחלוקת. אם ניקח דוגמה אחרת, אז הבאתי לכם סיכוי מסכת ביצה בראש, ואנחנו נגיד אותו מהפה, לא נכיר, גם שם יש ראשונים שמבינים אחרת. שם יש דיון האם אנחנו מוחים ביד אנשים שיש מצוות מחאה כשיש חשש שלא יקיימו. זאת אומרת, הגמרא לגבי יום הכיפורים, שאם אדם אוכל ביום הכיפורים אז מוחים בו, אומרים לו שקט, מה אתה אוכל ביום כיפור? אבל אם אדם אוכל בתוספת יום הכיפורים, שנלמדת מפסוק מפורש, אתם שואלים אותי, פשוטו של מקרא, כתוב בתשעה לחודש בערב, מערב עד הערב תשבטו שם, שם בתכם, משם לומדים תוספת יום הכיפורים. אומר הראש, והואיל והדבר הזה נלמד רק ממדרש, אז לא מוחים בו. משמע זה יותר קל. אפשר ללמוד את הסוגיה גם אחרת. אבל כך לומד הראש בשביל מה נעיתו, הבאתי לכם רן בנדרים, אני יכול לקרוא אותו. רן אומר כאן, זה דבר שם אדם שנשבע לעשות משהו שעשו בתורה השבועה לא חלה. למה? כי הוא מושבע ועומד מהר סיני. והשבועה שהוא מושבע ועומד מהר סיני לקיים את המצווה, עוקרת את השבועה שהוא מושבע עכשיו ולעשות את העבירה. אומר, אני מסתבר לי, דלאו דווקא ראה הכי נפטר. שאני חייב כל אדם, כאן כבר המצווה, ללמוד תמיד עם הבניים. אלא וכאן נראה לי ראייה. למה שכתבתי בפרק שבועות שתיים בתרא. וכל מי דידעת המדרש שם, אף על פי שהוא מן התורה, כיוון דלית המפורש מקרא, שבועה חלה עליך. כלומר, על דין דאורייתא ממש, שבועה לא חלה. נגיד שאדם נשבע לעשות מצווה. אין שבועה, חלה על שבועה, אבל נשבע ועומד מעל סיני. אם אדם נשבע לעשות דבר שנלמד בדרשה מפסוקים, השבועה חלה. כלומר, השבועה מספיק חזקה כדי להוסיף משהו על דבר שנלמד מפסוקים. היא לא מספיק חזקה כדי להוסיף משהו, הדבר שנלמד פשוטי המיעון, משהו שדברים שנלמדות מדרשות של חכמים יותר חמשים. הדבר היותר מעניין, באמת לכם פה, הבאתי לכם פה את המקור ברעבד, הוא קצת מעניין עד היומה, של ראש השנה, הוא מדבר, לא השנה, בשנים אחרות, איך חכמים מלאם ליבם להפקיע מצוות תקיעת שופר בראש השנה שחל להיות בשבת. איך חכמים יכולים לבטל מצווה דאורייתא? אומר זה הרעבד, אלא דן, מפני שאין לשופר עיקר מפורש בגבולים, שאמרה התורה שבתון זיכרון תרועה אלא במקום להקרבתם משל השם. כשאתי המקראות מדברים במקדש, שם באמת יש דין שופר מפורש מדאורייתא. ולא נאמר בכל המצחים, בכל המצחים נאמר בשופר של יובל, להפרטה שופר גרועה בחודש שלי בעשור החודש, ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל המצחים, חכמים לומדים מבכל המצחים, שנאמר ביובל גם לשופר של ראש השנה, אגב זה מוזר לי, זה לימוד של בשנה שעברה, אני לא יודע למה הוא לא מבין את זה. הוא אומר, אלא ביובל, זיכרון שאינו מפורש בגבולים, אלא מדרש העתי, משומח יקרסו. כלומר, יש בכוח חכמים לעקור מצוות שופר בראש השנה, מכיוון שכל שופר בראש השנה נלמד מלימוד משופר של יובל. אבל לעקור שופר של פשוטו של מקרא אין בכוח חכמים. כלומר, אם יום הכיפורים בשנת יובל יחול בשבת, חכמים לא יעקרו, לא יוכלו לעקור את מצוות קריאת שופר. למה? כי זה פורש בתורה, תעביר שופר מוצא. כלומר, אנחנו מוצאים את זה אפילו לגבי גזירות שופרות ולגבי כל הלימודים, שייתכן שהדברים האלה נמצאים בדרגה אחת פחות. אני אחרי כל המחלוקת הקוטבית הזאת רוצה גם לומר כמה דברים מעניות דעתי על מעמדה של הגזירה שווה, לטפל קודם כל בגזירה שווה ככה בדבר הזה שלו. אני אינני בטוח, בואו נגיד, אני מטיל ספק בניתוק שיש לנו בגזירות שוות לבין פשוטו של מקרא. כל לומד ספרות מכיר את המושג מילה מנחה. חלק מלימוד נכון של הקטע. גם במקרא, שלומדים לומדים מילה. יש לנו מילה, והמילה הזאת מופיעה, מופיעה כאן, מופיעה כאן. יש מקום באמת לעשות את ההשוואה גם בפשוטו של מקרא. יש כאן גזירה שווה לדעת חלק מהראשונים, זה קשור לספירת חליפין, אתם עוסקים בה עכשיו. מי שעושה. אז יש גזירה שווה בין אישה לבין שדה. גזירה שווה הזאת מתקבלת מאוד על הדעת. אני אביא פסוק בקהלת, שאומר בבוקר זרעי זרעך, ולערב אל תרח ידיך, כי אינך יודע איזה עכשיו, אז זה או זה, ועם שניהם כאחד טובים. בבוקר אדם זורע את הזרע, איפה הוא זורע את הזרע בבוקר? בשדה. איפה הוא זורע את הזרע בערב? באישה. בלילה לא הולכים לזרוע בשדה. בלילה זורעים את הזרע באישה. ותזרע גם בשדה, תזרע גם באישה, כי אינך יודע, זה אפשר, זה או זה, למשנה כך אחד. ובעצם האישה מבחינה הזאת יש לה דמיון בשדה, זורעים בה את הזרע. הזרע נובט מכוחה של האישה, ממש כמו שהאדמה, שהשדה מצמיחים את הזרע, הזרע בסופו של דבר צומח, הוא בוקע מן האדמה ועולה ואתה לוקח אותו, ממש כמו שהזרע ברחם האישה בוקע ועולה ויוצא, והוא בעצם הולד. ומי שיבדוק את כל הפרק, לא נעסוק כרגע בניתוח פרק י"א בקהלת, יראה שמדובר שם באמת על שני הדברים. שלח לחמך על פני המים כי ברוב הימים תמצאנו, כלומר, תזרע עוד לפני הגשם, וברוב הימים זה יצמח לך. בהמשך, אם ימנו יעבים גשם על הארץ יריקו, ואם ייפול עץ בדרום ואם בצפון, במקום שיפול עץ שם יהוא, זה קורה כמובן על ידי הרוח, שומר רוח לא יזרע, ורואה באביב לא יקצור, ובהמשך, כאשר אינך יודע מה דרך הרוח. העצמים בבטן המלאה, ככה לא תדעת, מעשה עליהם אשר יעשה את הכל. כלומר, מיד אחרי שהוא מדבר על כך שהרוח מביאה את הגשם, שמצמיח את הזרע מן האדמה, הוא מדבר על הרוח, איך היא נכנסת בתוך העצמות שבבטן המלאה, כלומר בבטן האישה שנמצאת בהיריון, איזה מקום נכנסת שם הרוח. כלומר, האישה יכולה להזריע גוף, אבל איך הרוח נכנסת לשם? כאשר אינך יודע מה דרך הרוח העצמית בבטן המלאה, כלומר, הוא מדבר שם כל הזמן על זרע האישה ועל זרע השדה, יש הרבה מאוד מקום לשוות בנושא הזה אישה ושדה, ולכן לא ייפלא שחזר לקחו את המילה כיחה מכאן ומכאן. אני מוכן להעיז ולהגיד עוד משהו בנושא הזה, ואז אנחנו קצת נרד לקרקע, אבל קודם כל, אם כבר נמרנו, נמריא עוד טיפה. מהנחה של לימוד הגזירה שווה זה לא מסתם שדה אלא מצדי עפרון. אני רוצה להעיז ולומר, ש-400 שקל כסף מופיעים בשדה עפרון, זה כסף שבעצם אברהם קידש בו את שרה. לא קידש אותה בחייה, אלא קידש אותה במותה. אבל הוא קידש אותה, הוא קרא את הברית. מה שכמו שרות המואביה אומרת לנעמי, באשר תמותי ימות ושם אקבר, כה יעשה לאלוהים וכה יוסיף, כי המוות יפריד ביני ובינך, כי זה כאילו גיל. אם המוות יפריד ביני ובינך, כלומר אפילו המוות לא יפריד בינינו, אנחנו אפילו נקבר ביחד. אין לנו ברית כזאת של מביא השקר, שהאלוהים במותי וכפרתם אותי אצל... וכולי, מה שמופיע שם, זוהי ברית, כן, הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו. יש כאן איזושהי אמירה. ואברהם, הרי מציעים לו, כולם, שמענו, אדוני, ניסים לי מתה בתוכן ממך, כפרנו כבר את מדי רעי, שמענו, כדורו לא יראה לך מקבור מתך. אבל אם אברהם יקבור את מיתו בקבר הטוב ביותר, הוא ימות בעוד 37 שנים. כן, בעוד 38 שנים. איפה הוא יקבר? בקבר אחר, במקום אחר. הוא רוצה לקנות את מערת המכפלה כדי להיקבר ליד אשתו. כלומר, יש כאן איזושהי כריתת ברית. כריתת הברית הזאת, אם משהו מעין קידושין, הוא עושה את זה בכסף. כלומר, כריתת הברית בין איש לאישה, אני יכול ללמוד נקיחה שנעשה בכסף. גם אם כמובן זו היא הברית מחיים, אנחנו מכירים גם את הבריתות לאחר מיתה, אבל כריתת ברית נעשית על ידי כסף, על ידי קניין. יכולתי להביא לקידושי כסף מקורות שלא מופיעים בחז"ל. אני אומר סתם תחושה, בואו נסתכל בפרשה הבאה, ונראה את כל מה שעושה עבד אברהם לרבקה. תגידו לי מה זה אם לא קידושים בכסף, לא סתם בכסף, זה קידושים בתכשיטים, כלומר זה קידושים בטבעת. שוודאי הם מוגדרים יותר מאשר קידושים בעצם הכסף. אדם מקדש אישה בכסף, בסופו של דבר הכסף הזה יגיע לכלדה קופה יותר. כשאדם מקדש אישה בטבעת, או בנזם, או בצמידים, זה יישאר אצל האישה. אבל באמת התוספות, נלמד את זה בדף ט', שבאמת הקפידו לקדש דווקא בתכשיטים, לא נעסוק בזה כרגע, יש מקורות מן התורה לעניין הזה. אבל אני רוצה ללכת בעוד דרך כדי להסביר את משמעות הקידושים בכסף. נלך באמת לפשוטו של מקרה. ודומני שניתן לדייק את הדבר הזה גם מהרמב״ם, שהוא נחשב כאבי השיטה של קידושי כסף ברבנן. אבל נלך לפשוטו של מקרה, כי ייקח איש אישה. מה פירוש כי ייקח איש אישה? בואו נראה את הדבר הזה בשלמותו. אצלנו היום מדברים על להתחתן. הביטוי הזה בעצם, האיש להתחתן עם האישה הזו היא טעות. משום שמה שכתוב בספרים זה, ויתחתן שלמה את פרעה מלך מצרים, ויקח אישה את בת פרעה, ויביא ילד. כלומר, מי התחתן? שלמה התחתן עם פרעה. כלומר, החתן מתחתן עם החותן. הוא לא מתחתן עם האישה. הוא מתחתן עם החותן. איך הוא מתחתן עם החותן? שהוא לוקח את ביתו. איך הוא לוקח את ביתו? פסוק שממנו למדו חז"ל דברים רבים, את ביתי נתתי לאיש הזה. לומדים את זה, שהאב מוסר את ביתו לאיש, את ביתי נתתי, החותן נותן החתן, לוקח. מושגי נתינה ולקיחה אלה מושגי קניין. כלומר, בפשוטו של מקרא, האב מעביר את ביתו מרשותו לרשות הבעל. שוב, צריכים לזכור שהחתונה הנורמלית במושגי תורה לא הייתה בחור בן 30 מבחורה בת 32, אלא אדם מבוגר שלוקח נערה בת 12. כלומר, הנערה עוברת מרשות האב אל הבעל. כמה הייתה רבקה, תזכירו לי, כשיצחק נשא אותה, הוא היה בן 40. לא לעסוק בזה כרגע בסוגיה הזאת, אבל האישה עוברת מרשות האב לרשות הבעל, הוא לוקח אותה בקניין. מכוח הקניין הוא יוצר עליה בעלות. כאן כמובן השאלה, איך עושים קניין? אבל קודם כל למדתי לי פשוטו של מקרא שצריך שיהיה קניין. איך עושים קניין? נקרא לכם לדעת תוספות מסכת ירמיה. יכול לקרוא את הדבר הזה בעוד 10 מקומות. התוספות בעירובין דף פ"א עמוד ב', כתוב שם דבר תורה מאוד קונות. דברים ידועים של רבי יוחנן שאומר דבר תורה מאוד קונות, ריש לקיש אומר משיכה קונה, מהיכן יודעים שמשיכה קונה? או קנו מיד עמיתך. דבר נקרא מיד ליד, זו משיכה. דבר תורה מאוד קונות. מוריי ורבותיי, איפה כתוב בתורה של מאוד קונות? לא, יש רש"י לומד מנתן הכסף וגם לא, אני יודע, את הסופות חולק על זה. אני קורא פה את דברי הלל. ועוד מפרש רי. דהיינו תאמר דמאות קונות בתורה. דסתם קניין תקרא בכסף הערב. כדאי שכרן בכמה דוח, תקניין בכסף. אוכל בכסף תשבילי לי ואכלתי, שדות בכסף יקנו, יכולתי כמובן להביא את אחרי יוסף, שלוקחים כסף כדי לקנות תבואה במצרים, וכולי וכולי וכולי. כלומר, בפשוטו של מקרא ניתן לומר שבאמת, הדבר הזה שזה קניין כתוב כי ייקח איש אישה. איך אני יודע שזה בכסף? סברה, רוב הקניינים בכסף. אני מוכן להקריא, יש לי כאן גם ראשונים אחרים. אני אקרא למוקי יוסף בבבא מציע, בדף מ"ז, כדי רבי יוחנן דאמר דבר תורה מאוד קונות, שהרי רוב הקניינים בכסף, בעיקר בדין הוא שיקנו מאוד. מהמושג בדין הוא שיקנו מאוד. מה זה בדין? מסברה יקנו מאוד. אז איך זה נקרא בגמרא מסברה מאוד קונות? דבר תורה מאוד קונות. הסברה היא תורה. הראש אומר שמיגו זה דאורייתא, איפה כתוב מיגו בתורה, לא, לא צריך לחפש, וגם לא ללמוד את זה בגזרה שווה, זוהי סברה ישרה, אז זה דאורייתא. ולכן, כי ייקח איש אישה בכסף זה בהחלט יכול להיות דאורייתא, גם אם אני רואה בלימוד, לימוד שמצד עצמו זה לא, מכיוון שהדברים האלה כבר מתקרבים לדרגה הראשונה שדיברנו על פשוטו של מיגו. ועדיין, ולמרות זאת, אני רוצה לנסות לבאר את שיטת רבותיו של רש"י. שחכמים יכולים להפקיע את זה בגלל שקידושי כסף דרבנן. קידושי כסף יכולים להיות לחלוטין דאורייתא. אבל בוא ניגע דבר שקיים במקומות רבים, אני אקח את המקום המוכר ביותר, והוא מלאכות חול המועד, הדברים שאומרים כמה ראשונים במועד קדם אומרים את זה, הרמב"ן אומר את זה על התורה בפרק כ"ג בויקרא. אנחנו רואים שיש מלאכות שהן נאסרו בחלום. התחושה הראשונית היא שהן נאסרו מדרבנן בלבד. שאנחנו יודעים שבהפסד מרובה התירו. אנחנו יודעים שצורך המועד התירו. בואו נשמע בואו. דיני דרבנן אנחנו יכולים לתת כאלה כולו. דיני דאורייתא. אין חוכמה ואין עצה ואין תבונה נגד השם. אני מעלה על הדעת שאנחנו נותנים דין דאורייתא בהפסד מרובה. וזה דין דאורייתא סבסיד. מלאכות שבת, אנחנו נתיר איזשהו הפסד מרובן, מלאכות יום, מה יש לך יותר בנה? הרמב"ן אומר שזה דאורייתא. אבל מה דאורייתא? המלאכות האלה כתובות בתורה, הן לא כתובות בתורה. כתוב, כל מלאכת עבודה, לא תעשו. כתוב, מופיע העניין הזה, לא, כתוב, העניין הזה שנקרא קודש ירח. צריכים להתנהג אל היום הזה בצורה קדושה. אם אתה, כל אחד ילך לעבודה שלו, לא יתקיים, נקרא קודש. אז זה בעצם דאורייתא. אבל חכמים קבעו שאם אדם עושה משהו בגלל הפסד מרובה, זה לא מחלל את מקרא הקודש. שהוא בסך הכל רצה להציל את שאריות ממונו. זה לא מחלל את המושג מקרא הקודש. אם זה צורך המועד, זה לא מחלל את המושג מקרא הקודש. זה הסתכלות של חכמים. גם כאן, כשאני אומר שקידושים, קידושי כסף, למה זה בכסף? כיוון שחכמים החליטו שכסף זה הדבר המתאים לעשות כסף. עולה מכאן שהתורה לא צריכה לומר לנו, כאן המדענים קצת עוברים רגע לענייני מחשבה ורעיונות, אבל זה חשוב לדבר הזה, תכף נגיע בחזרה לגמרות. עולה מכאן שהתורה לא צריכה ללמד אותנו כל פרט, איך הולכים בשמאל ימין ועכשיו צועדים בשמאל ועכשיו צועדים ימין. מי? התורה רק קבעה, שצריכים ללכת בצורה יפה, בשלשות ובקצב אחד. למה דווקא מתחילים בשמאל, מישהו יודע? למה לא מתחיל בימין? כי המפקד החליט. אז זה יוצר בסופו של דבר קצב אחד. אז זה דאורייתא בכוונה. היה המפקד היה חייב להחליט משהו, יכול היה להחליט ימין. הוא החליט שמאל. אבל רק אם תהיה החלטה של המפקד, אז באמת אנשים ילכו בשק. בצורה אחת, אם לא תהיה שום החלטה, אחד ילך בשמאל, אחד ילך בימין. כל ההלכה הזאת, זה כמו בשבת אחרי התשול, ולא כמו במצעד צה"ל. זה צריך לדעות. אז זה דאורייתא דבר אחד. בואו נאמר בצורה ברורה, אין שום קיום לתורה בלי תורה שבעל פה, בגלל שהתורה היא בעצם קו תקשורת שיש לו שני צדדים. האומר, זה הקדוש ברוך הוא, והמבין, זה האדם. אם הקדוש ברוך הוא יגיד, אף אחד לא יבין, מה עשינו? זה לא נקרא מתן תורה. האדם מבין, האדם תמיד יבין דברים על ידי סיכוי. 200 שנה מפותח כבר מדע ההרמנויטיקה, שקובע שההבנה לעולם תהיה שונה מאשר כוונת המשורר. ההבנה תהיה תלויה בכוונתו של מי שמבין. טוב, אפשר לעשות מזה מתנים ולהבין בכלל דברים בצורה אחרת, ולא מדובר, אבל תמיד יהיה איזשהו שונה. ואמירה מרכזית בהרמנויטיקה שבכל טקסט יש שני שותפים, האומר והמבין. והוא שותף לטקסט, בגלל שבלעדיו, אז יש כאן איזו אמירה בחלל האוויר. אז חכמים שותפים, וזה הופך להיות דין דאורייתא, הם קובעים, הקניין יהיה על ידי כסף. אבל, גם אם נגיד לנו, בגלל שחכמים שותפים עם הקדוש ברוך הוא במתן תורה, כיוון שהם, בואו נגיד, המייצגים את המבין, את הלומד, את מקבל התורה, מכיוון שהם שותפים, אז יש להם גם הזכות והכוח לומר, רגע, פה אנחנו מחליטים שהקידושים האלה לא יחול. מדי, באותם מקרים שנאמר בהם אפקינו רבנן לקידושים. כלומר, זה לא חייב להוריד את רמת הקדושה של קידושי כסף. גם אם אינני מוריד בכלל את רמת הקדושה של קידושי כסף, הועיל, ובעצם מה שאמרה התורה בקיא כך, תעשה בקניין. חכמים החליטו מספרה, הועיל ורוב דברים נקנים בכסף, גם אישה תיקנה בכסף. הרי יוצא שחכמים שותפים כאן עם המלך במלאכתו, כמו שנאמר, חכמים שותפים כאן עם הקדוש ברוך הוא בעיצוב התורה בעם ישראל. אז יש להם גם זכות להטיל וטו ולהגיד במקרה הזה והזה, הקידושים לא יכולים. למה? כי ככה אנחנו רוצים. וזוהי המשמעות היחידה של קידושי רבנן, אבל ודאי שתוקף קידושי דאורייתא מנהרם מאורסה תיסכל על כך, והדבר הזה לא צריך למנוע את כל הדברים שאמרנו כאן. לפני שאני עובר לרמב"ם, אני רוצה בכל אופן ללכת גם ללימוד השני של כסף ולנסות להבין אותו. והדבר הזה חשוב מאוד, יש לו חשיבות מכרעת, לדעתי, גם בהבנת הלימוד של כיחה כיחה. למרות שלכאורה עכשיו אני עושה בחמש דקות את כיחה כיחה לחלוטין, אני חושב שיש חשיבות מכרעת להבנת כיחה כיחה. הלימוד השני של הגמרא, זה ממה שאומרת הגמרא, מאמר, הגמרא אומרת, אמר קרא ויצא חינם כסף, אין כסף לאדון זה, אבל יש כסף לאדון אחר, ומה אם מי הוא עם, כמו המפלת, והפלפלת, אימא לדידה, ואומרת בסופו של דבר, אלא מסתברא דהי כנמעט, יציאה דקנתה כנמעט. מה טיב הלימוד הזה? מה טיב, אין כסף, אין כסף לאדון זה, יש כסף לאדון אחר. משהו נראה כאן מלאכותי בצורה שקשה מאוד לקבל. בואו ננסה להתחקות קצת אחרי ההיגיון של צורת הלימוד. לא ריבועים, ולמה כתב ככה, צריך לכתוב ככה, עזבו, לא, אליי זה לא מדבר. התורה אומרת ויצאה חינם אין כסף. למה הייתי חושב שאם היא יוצאת, יצטרך להיות כסף? מה אתם אומרים? התורה מדגישה, דע לך, אין כסף. משמע שאם התורה לא הייתה אומרת מה הייתי חושב, היא צריכה לשלם כדי לצאת, נכון? מה הסברה שהיא צריכה לשלם כדי לצאת? סליחה? קנה אותה בכסף. אני חושב שזה ברור, אם אני לוקח ממישהו את הספר הזה, ואני נותן לו כסף למדו, שאני אחזיר לו את זה, אני רוצה לקבל כסף בחזרה, אולי כסף פחות, כי השתמשתי בזה. אבל מכל מקום, איזו עובדה שהחזרתי, מגיע לי כסף. הוא קנה אותה בכסף. עכשיו, לבוא אותך, תגיד לנו, אתה או מישהו אחר, איך אתה יודע שהוא קנה אותה בכסף? לא כתוב. איך אתה יודע שהוא קנה אותה בכסף? אולי הוא קנה אותה במשיכה, בהגמרה. קניין אגב. אני אגיד לך איפה, שכתוב לי, צריך לדעת כסף. עצם העובדה שאתה לא אומרת שהיא יוצאת, היא לא צריכה לשלם כסף, מה זה אומר? שכשהיא נכנסה אליו, הוא שילם כסף. זה הלימוד שלי, יצא חינם את כסף. מזה שהתורה מדגישה, היא יוצאת בלי לשלם, משמע שכשהיא נכנסה אליו, הוא שילם. מורי ורבותיי, למה הוא שילם? כי הוא מקבל אמן, נכון? כי הוא מקבל אמן שתשטוף לו את המצווה, תשטוף לו את הכלי ותצחצח לו את הנעליים, נכון? אז אם הוא מקבל כוח עבודה, אז הוא משלם תמורתו כסף, נכון? לא. תבדקו היטב את הפסוקים. תמכור איש את ביתו לאמן, לא תצא כצד העבדים. מה פשוט לא תצא כצד העבדים? במה אם לא תצא? מה? מה לא תצא כצד העבדים? איך עבדים יוצאים והיא לא תצא? מה? שש שנים. היא לא תצא כצד עבדים, היא לא יוצאת בשש שנים. בניגוד לעבד שמופיע בפרשה הקודמת, שכתוב שש שנים יעבד, ובשביעית יצא לחופשי חינם, כי עם כל מי שפתר למה לא תצא כצד עבדים, מדוע היא לא יוצאת בשש שנים? למה היא צריכה לעבוד יותר מעבד? מה? לא נכון. היא יוצאת בגט. צודק. היא יוצאת רק בגט. זוהי המשמעות לא תצא כצד עבדים. והיה בפסוק הבא, אברהם בעיני אדוני אשר לא ידע לאיפה. אבל משהו שאני מדבר על פסוק הקודם, שהיא לא ראה בעיניו, והוא כן ייעד אותה. מקסימום ייעד אותה לבנו, אם לבנו ידענה כמשפט הבנות יעשה, אם אחרת יקרו, שרק שתב אותה לא יגרע. הפרשה מדברת על פילגשות, מדברת על ייעוד לנישואים. לזה היא נמכרה. יוצא שכשהוא לקח אותה לאישה, במה הוא לקח אותה? בכסף. אם הוא לא רוצה, הוא צריך להוציא אותה בחינם. אם היא הגיעה לגיל נישואים, והוא עדיין מחליט שהוא לא רוצה אותה, הוא צריך להוציא אותה בחינם. אבל משמע שכשהוא לקח אותה ולקח אותה לצורך נישואים, אליו או לבנה הוא לקח אותה בכסף. מכאן ניתן ללמוד שכל אישה נקנית בכסף. יכולתי על ידי זה לעקוף לחלוטין, אין הלימוד של כיחה כיחה, נכון? כן. על לא תצא כצד העבדים, אני יודע, אבל מה שאתה אומר מאוד. מה שאומר לא תצא כצד העבדים, ראשי איברים, איפה כתובים ראשי איברים? רק אחר כך. ומה פתאום שהייתי חושב שהיא תצא כמו שפחה, כמו שפחה כנענית? מה הקשר? מה שכתוב לפני זה, כי תקנה עבד עברי. בסדר, אפשר פה להתווכח, יש עוד פרשים. חוץ מי, רשי, אני בא לומר איך להגיד דעתי את מחל אותה. עכשיו, בואו נראה האם הדבר הזה מתקשר איפשהו לכיחה כיחה או לא מתקשר. אני קורא את הירושלמי, מופיע לפניכם במקום. בחסד עיניים, כי ייקח, מגיד שנקנית בחסד, בביאה מיניים ובעלה. ואז הוא אומר, כסף בלא ביה, ביה בלא כסף. בסופו של דבר, למדנו, אני עובד רחמנה, למדנו ביה בלא כסף. כסף בלא ביה, מיניים. מיניים שאדם קונה אישה בכסף בלא ביה. ויצא חינם, אין כסף. אם אחרת, תושטש צלימה מילה הבאה, ייקח! לא. מזור בכסף, מזור בכסף. יש כאן בירושלמי קומבינה מעניינת בין שני לימודים שבבבלי נראים שונים לחלוטין וחוקים זה על זה. ודף דן לבד ימה ודן עדידן מאחד למד. משמע שיש שני לימודים, אחד מלייצא חינם אין כסף ואחד מכיחה. מתברר שגם הירושלמי למד כיחה. אני לא יודע אם כגזרה שווה, אין פה אפילו גם איזה גזרה שווה. אבל הוא למד שהיא ניתן ללמוד משהו מהאישה כיחה. אבל הוא עשה כיחה, כיחה מאיפה? מי כי ייקח איש אישה לאיזה כיחה? לא לספרון, אלא אם אחרת ייקח לו. כלומר, המילה כיחה כתובה גם במשנה תורה, כי ייקח איש אישה, שמשם לומדים דיני קידושין, אבל כתובה גם בדיני המים, אחרת ייקח לו, אחרת זה כמובן לא המה. אבל מה אתה למד בדרכו של הירושלמי? אם אחרת ייקח לו שרק סודה ועונתה, לאהבה לא יגרע, ואם שלושה לא יעצה לה, מי יצא? חינם היחס. מה זמן כשהיא נכנסה אליו כאישה? היא נכנסה בחסף. אם הוא עכשיו רוצה לקחת אחרת, שיוציא אותה בחינם. יכול להיות, מעלה אפשרות, שאם שלושה אלה לא יעשה לה על פי ירושלמי, זה שרק סותה ועונתה. אם הוא לא מוכן לספק את שרק סותה ועונתה, אז יעשה חינם אין כסף. למה הוא לא מוכן? כיוון שהוא לקח אישה אחרת. אבל איך הוא לקח אישה אחרת? יש כאן השוואה, היא ואחרת. מה שמה לקח אותה ולקח את האחרת בצורה דומה. כלומר, כשם שהוא לקח אותה בכסף, כך הוא לקח גם את השנייה בכסף. ומה נאמר על הכסף הזה? אם אחרת ייקח לא, אז גם כי ייקח איש אישה. הכל הולך כאן איזשהו כיוון אחד, כסף, יש לנו כאן לימוד של כסף. שוב אני אומר, לא חייבים ללמוד את זה מן הפסוקים. אני יכול לומר כי ייקח, המשמעות היא, יעשה קניין. סתם פקיחה היא קניין. וההיפוך של את ביתי נתתי לאיש הזה, זה נותן וזה לוקח. יוצר קניין. איך יוצר קניין? בכסף. למה בכסף? תוספות בעירובין. נימוקי יוסף בבב המציע. מדוע בכסף? בגלל שסתם קניינים בכסף, שהרי אנחנו רואים, אנשים שקונים מורים בכסף. יתר על כן. אני חוזר לעוד ירושלמי אחד. אני אומר שלא הבאתי לכם אותו. כן. ירושלמי בקידוש של פרק א' הלכה ה', לא הבאתי לא, 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 לא לכם. ושם הוא מדבר על קניינים, הבאתי אותו? בראשונה היו קונים בשליפה המנהר. אתם יודעים, זה כמובן מגילת רום. בסוף אני בישראל, שלף לשניים. חזרו להיות קונים בקצצה. כן, יש ששוברים חבית, ואתה מוכר. ואם אתה יודע, נזמים, שוברים לפני התינוקות, והתינוקות מלקטים, ועוברים קצת ספלוני מהחושת. איזה מין קניין זה, אתם יכולים להגיד לי? שוברים חבית, איזה סוג קניין. יודעים מה זה קונה? שטר, אני מבין, יודעים מה הוא קונה. משיכה, אני מבין את ההיגיון. מה ההיגיון בקנייה של שבירת חבית? היגיון, כמו חושב בירושלמי, שלפעמים אני חושב שאולי שבירת הכוס שלנו, זה בעצם חלק מקניין הקידושין, אבל לעזור כרגע את הספרות המשולות שלי, ועל בסיס מה זה קונה? ששוברים חבית. רבותיי, מה שיש לנו כאן, תדעו לכם, זה קודם כל המקור למה? מה עושים כשחתן עולה לתורה? חוקים סחורים, לא? תראו, זה ירושלמי מפורש. מלקטים, מלמדים כליות ואגוזים ושוברים לפני תינוקות, ותינוקות מלקטים. כלומר, קניין הוא על ידי שהתינוקות מלקטים ממתקים. בזמנם לא היו סחוריות, אז מלקטים אגוזים וכליות. תבינו את יסוד המנהל, למה הדבר הזה מהווה קניין שהילדים מלקטים אגוזים וכליות? הם יוכלו להעיד. אנחנו בכוונה רוצים שתינוקות יוכלו להעיד. למה רוצים שתינוקות יוכלו להעיד? הם יחיו יותר שנים. נכון? אתה תזמין פה שני אנשים בני 85 להעיד. מי יודע לכמה זמן הילדות הזאת קיים? כל התינוקות, הרבה תינוקות, מלקטים, תמיד תהיה עדות על הקניין הזה. יוצא שזה מסוג קנייני השטר, כלומר זה קניין בעדות של התינוק. יסוד העדות הוא כאן הקניין. אגב, גם שליפתנו עליו זה סיפור שאולי דבר פעם בקניין חלפי, לא עכשיו. חזרו להיות קונים בכסף משטר וחזקה, בכסף סודו, בכסף יקנו, זה היה הספר. כלומר, משמע כל עניין קניין בכסף, זה מנהג של אנשים. אבל המנהג הזה הופך את זה להיות דין תורה. והבאתי לכם בסוף, נדמה שהבאתי לכם את הרדב"ז בסוף, ונדעו. וגם שם כתוב, לא יהיה אלא המנהג המנהג, והמנהג הופך להיות דין תורה. למה? בגלל שזו היא משמעותו של קניין. מה שאנשים מסכימים בדעתם, שיהיה קניין, זה הופך להיות קניין. זה דאורייתא או דרבנן, מה אתם אומרים? זה תוקף דאורייתא. אבל אנשים שותפים לקדוש ברוך הוא, בטיב הקניין. אז לכן חכמים יכולים לקבוע מתי לא יהיו קידושים. אגב, קצת כך משמע לי מהרמב"ם, בהלכות אישות בפרק ג' הלכה כ'. שימו לב ללשון שלו, אבל הכסף מדברי סופרים, ולדברי סופרים הזה נדבר עוד מעט, שנאמר כי ייקח איש אישה. ואמרו חכמים, לקוחים אלו יהיו בכסף, שנאמר, נתתי כסף השדה, כך הנה. אתם שומעים את הרמב"ם בצילים שאני שומע אותו? הרמב"ם מחלק את הקניין לשני יסודות. ומה הם? קודם כל, שקידושים וחיבור של איש ואישה זה נעשה על ידי קניין. לא די בכך שהוא כונס את הלביתו. זה נעשה על ידי קניין, זה הדבר הראשון. מה חכמים אמרו, אחרי שאני יודע מהתורה שזה נעשה על ידי קניין, בגלל שזה פשוטו שנקרא כי ייקח איש אישה, אמרו חכמים, הקניין הזה יהיה בחסד. כלומר, יש על חלוקה לשניים, יש על דאורייתא הגמור, ומה הוא? אישה מתחברת עם איש על ידי קניין. הוא קונה אותה, הוא הופך להיות בעל שלה. אישה מתחברת עם איש על ידי קניין. האישות נוצרת על ידי קניין, וזה בניגוד לאומות העולם. ששם מה שיש לנו זה בעיד מול אדמה. היה פה משהו הכלבי הראשון, היה פה דיון הזה. כלומר, איש ואישה באומות העולם פשוט כונס אותה לביתו לצורך ביאה, והדבר הזה הוא מהווה חיבור בין איש ואישה. כאן חיבור בין איש ואישה זה על ידי קניין, זה לא עובד. מהו הקניין? כסף. אתה יכול לראות את זה מפסוק, אתה יכול גם על פי התוספות וכל מה שהבאת, ואני מוקר זה, ללמוד במספרה, שאני זוהי דרך בני אדם, לקנות בכסף, וכך עולה כאן עיניים שם. לא, עכשיו אני לא מדבר על קידושים, אני מדבר על כל קידושים. תלוי במה שאנחנו עושים. טוב, יכולנו להרים את זה, אבל הזמן מושך בעובנו, שהוא בסוף השם יקבל את הזמן, ואנחנו נעבור בחלקו השני של השיעור, וחלקו השני של השיעור זה שיטת הרמב"ם. שיטת הרמב"ם איננה פשוטה, ומדוע איננה פשוטה? בגלל שהרמב"ם כנראה, בגלל שהרמב"ם היה מי שלמד את התורה יותר מפעם אחת. וכאן כנראה לבד את הסוגיה הזאת לפחות שלוש פעמים, וכל פעם לבד את זה בצורה אחרת. והדבר הזה הביא גם להרבה חילופי גרסאות, ויש לנו מקורות רבים ברמב"ם עם חילופי גרסאות רבים, ואנחנו נראה קודם כל את הרמב"ם בהלכות אישות, נראה מה אומר. ולקוחים אלו, הלכות אישות פרק א' כ"ב, ולקוחים אלו מצוות עשה של תורה, ולאחד משלושה הדברים האישה נקראת, בחסד או בשטר או בביאה. בביאה ובשטר מן התורה, ובכסף מדברי סופרים. מוצא חן ביניכם? אם לא, אז יש גרסת הרמ"ח, רבי משה הכהן, מיד ראשונים, וגרסת רבי אברהם בן הרמב"ם, שטוען שהרמב"ם חזר בו, נראה לו את התשובה, כן? וכך הוציא גם הרב יוסף כפך, טען שיש בידו כתב יד תימני עתיק, ושם כתוב, בכסף, בשטר ובביאה, ושלושתן דבר תורה. זו יפס, ושלושתן דבר תורה, אני אומר, גם כתב יד תימני עתיק עליו בדרך הזאת, איך תראה? הכסף יש לדוחה את הכסף. ברוכים האלו הם נקראים קדושים ומוסים במקום, אישה שנראית באחד משלושה דברים האלה, היא הנקראת מקודשת או מאורסת. נלך לרמב"ם בפרק ג' הלכה כ', שטיפלנו בו קודם, אבל נראה את כולו. המקדש מביאה הרינו קדושי תורה. וכן בשטר מתקדשת בו מן התורה. כשם שגומר ומגרש, שנאמר באחת עבודה ספר ביטות, כך גומר ומכניס. אבל הכסף, מדברי סופרים. השח, המלצתי להם, כמו שמשפט למד ג' מביא וגרסה אחרת, וכן דין הכסף, דין תורה ופירושו מדברי סופרים. מה שרק הפרשנות היא מדברי סופרים, אבל הדין נותר דין תורה, ובכן יש לנו כאן שאלה בגרסאות, שנאמר כי ייקח איש אישה, אמרו חכמים, כופים אלו יהיו בכסף, שמה נתתי כסף, אז אני אקח. מה לעשות עם החמות? אם אנחנו מקבלים את הגרסה, שזה דבר תורה, דבר תורה וגמרנו, אין לנו מה לעשות, אבל כאמור, הכסף משנה לא הגיע את הגרסה הזאת, וגם הכסף משנה לא הגיע את הגרסה. אם מדברי סופרים, מה פשעו? הראב"ד נקרא את לשונו הזהב, הבין שכוונת הרמב״ם מדרבנן נקודה. כך טוען גם רבי אברהם בן הרמב״ם, שמקורו של הרמב״ם היה ממה שנאמר, תלך דקדיש בקסמה. כלומר, מהפקעת דיני קידושים, טוען שזה היה המקור של הרמב״ם, אפשר להתווכח לזה מהפעמים, אבל זה מה שהוא אומר, מהשגת הרמב״ם שיבוש הוא ופירוש משובש התאר. מה הוא מתכוון בפירוש משובש התאר? זה הפירוש של תנח בקדיש בקסמה. והיה לדבר, מדבר הרמב״ם בפרק ג' הלכה כ', אמר אברהם, אין פרצה גדולה מזו, הוא פירוש משובש. הוא נעשה ברעבד גרסה, גזירה שווה משובש משובש, שהוא מקווה בשני המקומות לאותו דבר. הוא פירוש משובש ששמע, בתנח תקדיש בחסמה. הוא ידאג בזה, ועם כל זה לא היה לו לטעות ולא היה לו לטעות. והוא אכן מבין שמקורו כמו דברי רבותיו של משה. שיטה אחרת, אני אישית, שיטה שלישית שאני מעדיף אותה יותר מכל השיטות, זו שיטת המגיד של הכסף. והיא הולכת קרוב מאוד לדעה שאנחנו נכון. זה נקרא מדברי סופרים, כיוון שזו דרשת חז"ל, אין בדבר הזה כדי להפקיע את עוצמת הדרשה ואת חומרת הדרשה כדרשה אמורה מתוקף דאורייתא. ואם יש משמעות לדברי סופרים, זה לא רק כמו שהרשב"ץ אומר לעניין מניין המצוות, אלא באמת לעניין שחכמים יוכלו לפעמים להתערב ולהטיל וטו. חכמים יוכלו לעיתים להתערב ולהטיל וטו. יש להם זכות. למה? כיוון שהם שותפים בסיפור. הם היו שותפים בהקמת העניין. זה אומנם הכסף משנה לא אומר, זה תוספת שלי, הכסף משנה אומר שפירושו מדברי סופרים, אבל עדיין יש לדבר הזה תוקף דאורייתא גמור. מעניין מאוד לקרוא את השח בסימן ל"ג סעיף קטן א', לא הדפסתי לכם אותו שקורתי בעלו, הוא ארוך, אבל הוא ארוך, קל, יסודי, מעניין. סימן ל"ג דן שם על פסוק קרובים לעדות, ופסוק קרובים נזכר בתורה מינוי נטוע ועדת בנים, וקרובים מצד האם מלמדים באם אינו עניין. כתוב פעמיים אבות, אם אינו עניין לאבות, אם עניין אמהות. זה איזשהו לימוד דרבנן, והשאלה האם פסול קרובים מצד האם זה מדרבנן ומדאורייתא. השח טוען שזה באמת דברי סופרים, אבל הוא טוען שכל דברי סופרים יש לזה תוקף דאורייתא. מרחיב מאוד שם, מביא הרבה מאוד דוגמאות. שווה לראות אותו ולו בשביל ההשכלה הכללית. כאמור, הרמב״ם כנראה כתב חז"ל. אין מה לעשות, יש לנו בנוסף לשני המקורות האלה ברמב״ם. יש לנו עוד שלושה מקורות ברמב״ם. שלושה וחצי מקורות ברמב״ם. כן? יש מקור אחד, וזה ספר המצוות. מקור נוסף זה פירוש המשניות, פירוש המשניות כותב בצעירותו. ומקור נוסף זה תשובת הרמב״ם, שהיא כנראה מהתקופה האמצעית. יש לנו עוד חצי מקור, ונראה לי חצי מקור, וזה תשובת רבי אברהם בן אברהם. ניתן לראות קצת מקום של הרמב״ם, מבחינת רק הרב רבוי, אם כי הכסף משנה העיז וחלק על רבי אברהם בן אברהם בעניין הזה. נראה כאמור את המקורות האחרים, גם שם יש בעיה, שם חילופי גרסאות הגיעות שם. נגוע בספר המצוות. יש לכם מצווה הרי של ג' שצווה מלבוא בקידושים ולתת דבר ביד האישה או בשטר או בביאה. וזו מצוות קידושים. ומזרח אמרו כי כך איש אישה ולעולם, ועלה. הורה שהוא יקריא לפייה. אמר מייצא ביתה. כמו שהיציאה בשטר כן היה בשטר. וכן למדנו שנקראת בכסף. יאמרו, מהמה הביאה אין כסף. לא מביא פה בכלל את ההגזרה שלו. אמרו, אם יש לה את הזו, יש לה את הלכן, הוא בא נורא. אבל הקדושים דאורייתא, אומנם הם מבוארים בביאה, כמו שמתאר במקומות בכתובות בקדושים דאורייתא. יש לנו די סתומה. בהתחלה הוא מתחיל, שמה זה קידושי תורה? שציוונו לבוא בקידושים ולתת דבר ביד האישה, או בשטר או בביאה. וזוהי מצוות קידושים. בלי דמקור. אחר כך הוא אומר, בסוף אבל קידושים דאורייתא, אומנם הם מפוארים בביאה, כמו שהתברר במקומות בכתובות בקידושים דאורייתא. אז מה עם קידושי שטר? ואכן באמת, מה שעולה מפוסקים מאוחרים, זה גם דבר שכותב הרב קפת בהרחבה רבה, בפירוש שלו לרמב״ם, שהרמב״ם כנראה בצעירותו למד שרק קידושי ביאה הם מדאורייתא. בואו נקרא באמת בפירוש המשניות. למדנו שהיא מתקדשת בכסף, מה שנאמר כי ייקח איש אישה. שימו לב, הרמב״ם עובר, במקום אחד אומר אין כסף לאדם זה, הוא עובר כי ייקח, ואמר בעפרון החיתי, פה הוא לומד מקרא כיכר, שם הוא אומר אין כסף לאדם זה. גמר כיכר כיכר, והקידושים בשטר, והרמז לחכמו ויצאה והייתה. מקיש הוויה ליציאה, מה יציאה בשטר כמו שנאמר, אף הוויה בשטר. בסדר הקידושים בביאה, שהתייחד עם המפני עדים בשל קידושים. ואין קידושים יותר מבוארים מאלה, זהו שמתפרש בתורה, ובא אליה ובעלה, ביאה תעשה את דבר. כך כנראה למד הרמב"ם בצעירותו, שרק קידושי ביאה הם דאורייתא כמובן. באמצעיותו, סיפח הרמב"ם גם שטר, ייתכן שבסוף ימיו נכנע ללחץ וסיפח גם קידושי כסף. אני עובר מכאן בקצרה, אפילו לא נקרא את זה בפנים, אני אגיד בעל פה, כאן שהשעה מאוחרת, מה היה הנימוק של הרמב״ם להבדיל בין קידושי שטר לבין קידושי כסף? מי שלא מבעלה כתוב במפורש. אבל שטר אתה מקיש הוויה ליציאה. אז זה עקב, זה לימוד רבנה. כסף, אתה לומד, זה השאלה ממסדה אפרון. מדוע הרמב״ם אומר במקומות רבים כאן ששטר זה דאורייתא וכסף זה מדברי סופרים? מדוע היקש טוב יותר מגזירה שווה? הרמב״ם בתשובה, תשובה שינון ד' שינון ה' כתוב חשבון תשובות הרמב״ם, שינון ה' הרמב״ם אומר שם את העיקרון שלו והעיקרון הזה הוא עיקרון חשוב מאוד. ולמרות שיש מחלוקת מאוד קיצונית בספר השורשים, לא יודע אם מספיק לראות את זה, של הרמב״ם לבין הרמב״ם. הרמב״ם אומר שהלימודים נקראים דברי סופרים ואין ראוי למנות אותם במניין המצוות. והרמב״ם צועק על זה גבל, ואומר שכל הלימודים דאורייתא גם הם. הרי ברור שאם אנחנו עובדים על מסכת הראיות בש"ס, ברור שמה התשובה כמו הרמב״ם או כמו הרמב״ם, משהו באמצע. יש מקומות ויש מקומות. ולכן ברור לחלוטין, יש מקומות, והרמב"ן אומר בספר השורשים דברים ברורים, יש מקומות שהוא מודה שלמרות שיש לימוד, זה יהיה לימוד. אבל הוא נותן לזה כלל, מה הכלל? שחכמים פרשו, שכלל סמכתם. או אף על פי שאין לראה לדבר הזה, כל הדבר, או כל מיני כל. מצד שני, ברור ועולה גם מן הרמב״ם, וזה מה שהוא כותב כאן בתשובה. אני אגיד קודם כל, ואחר כך בכל אופן נקרא כמו שזה חשוב. הלימודים אינם דאורייתא, חוץ ממקומות שחכמים פירשו אותם, ואז הופך להיות דאורייתא. כלומר, מה נותר במחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמב״ם? רק השליש האמצעי שהוא השליש הגדול. כלומר, מהי ברירת המחדל? הרמב״ם אומר ברירת המחדל זה נקרא דברי סופרים. אבל מקומות שחכמים פרשו על היקש שהוא דאורייתא, שם זה יהיה דאורייתא. הרמב״ם אומר ברירת המחדל שהכל דאורייתא. מקום שחכמים פרשו אסמכתא, שם זה יהיה דאורייתא. מה בדיוק המשמעות של דאורייתא ודרבנן ברמב״ם, האם זה רק לעניין עניין המצוות או גם לגבי דברים אחרים, אני משאיר. אני רוצה בכל אופן שנראה את תשובת הרמב״ם. נראה את העיקר שלו. השאלה מפני מה אמרתי שקידושי ביאה ושטר מדאורייתא וקידושי כסף דרבנן. אמרת מה כולו ילפין לנו מן התורה וכסף מן הלן גמר כיכה כיכה ובשטר זה כמו מרגיש הביאה ליציאה והתשובה שאין כל דבר שלמדים אותו מהקשר קל וחומר בגזרה שווה ובמידה מ-13 מידות שהתורה נדרשת בהן הוא דין תורה עד שיאמרו חכמים בפירוש שהוא עד שיאמרו חכמים בפירוש שהוא מן התורה. כלומר, לא הכל דיני תורה, אלא רק מה שחכמים אומרים בפירוש מן התורה, זה מן התורה. והבאתי על זה ראיות, ושם בארתי, שאפילו דבר שהוא הלכה למשה מסיני מדברי סופרים קריאתי, ואין שם מן התורה לדבר שהוא מפורש בתורה, כי לא שעת נס. בואו נגיד שעת נס, מישהו יודע מה זה שעת נס? חכמים שלו, נכון? בלי פירוש חכמים לא היינו יודעים מה זה שעת נס. אבל שם זה פירוש בפסוקים, זה ודאי לא עומד, זה הדרגה הראשונה שדיברנו עליה. אם החכמים מפרשים את זה בתור הפסוק, בואו נגיד שעת נס שהוא עצבי ונוס, אז זה הפירוש, ואז זה דאורייתא את הכמות. הוא בא ואומר, כלאיים, לך תדע מה זה כלאיים. חז"ל פירשו, חיטה, שעורה, חמצן ומפולת ים. אריות. עוד דבר שאמרו חכמים שהוא מן התורה, וכמו שלושה או ארבעה דברים מילה. וכן יש חשוב ודאי לומר, בעילה ודאי מן התורה, שהיא לא מדובר במידה ב-13 מידות, אלא מובלה, באמת שחוטה דביעה. אלא הכסף והשטר בהיקש למדו אותם. למה אמרת שהשטר מן התורה והכסף מתחיל? והתשובה על זה שוודאי ככה הייתי אומר שהכסף והשטר מתחיל. הובילו מיידים בה. לולי עד אמינה בעדיה בניין נערה מורסה, אמינה נערה מורסה, ואמרת מילה בסקילה היא משכחת לה. שם כתוב איזה משטר, הוליד וגומר, הוא מוציא בה, גומר ומכניס לה. כלומר מתברר, וזה גם מתברר בספר השורשים, שהמחלוקת קשורה לסוגיה בקידושין בדף י'. הבאתי לכם מקורות, ויש שם בסוגיה שתי פרשנויות שונות מן הקצה אל הקצה. הרי נערה לא עושה כדי שתהיה בסקילה, כתוב בתורה שהיא צריכה להיות בתולה. אם קידושין זה רק בבעילה, ובלי זה היא לא מקודשת מדאורייתא, אז איך יכולה להיות נערה מאורסה בסקילה? הרי אם היא יכולה להתקדש רק בביאה, הרי מאותו רגע היא כבר לא בתולה. אז אם היא לא בתולה, היא לא בסקילה, אלא בחנת. הרי היא תהיה בסקילה. הגמרא אומרת שם אלא משטר, הועיל וגובר, הוא מוציא בה, גובר ומכניס. כלומר, אם נערה התקדשה בשטר, מי שבא עליה בסקילה, כיוון שמצד אחד היא עדיין בתולה, מצד שני, היא כבר קנויה לבעלה. מה הגמרא לא אומרת? כסף. נכון, מה שמה כשיטת הרמב"ם? שבשטר היא מקודשת לגמרי, וכסף היא מקודשת רק מדרבנן. עמד צועק שם צעקות איומות ומסביר את כל הסוגיה מתחילתה בצורה אחרת. לא נרחיב כרגע על פירוש הרמב"ן, אפשר ללמוד את סוגיה בצורה אחרת, אבל אני אומר, יש איזשהו מקור כאן לגבי הרמב"ן, ואפילו בצורה הקיצונית ביותר, שלפועל יהיה משמע שאם נערה התקדשה בכסף ומישהו בא עליה, הוא לא חייב סקילה והיא לא חייב סקילה. אפילו עד לכך, כך יכול להיות כאן מדברי הרמב"ן, וזה כמובן הבנה קיצונית ביותר, אבל רבי אברהם בנו אומר שהוא חזר בו. נראית שישות רבי אברהם בן הרמב"ם לא הגיעו ספרים שלכם בתור וכדומה לנו שקודם שתיקן אבא מרי זצד הלכה זו העתיקו אותו. שכך היה סובר בתחילה שקידושי כסף דרבנן ולא משום דכסף באתי מדרש אלא כדומה לי, היה מקשיר לפני הקורא בכתובות, אני קניתי מדאורייתא ואביגיתא, זה אותו מקרה שתהיה לך לקדיש בכסף. נפקידו רבנן לקידוש. בשם אני ראה עושה, הוא אומר, כשתיקן הספר שראיה הזאת מחויה, שלא אמרו תן לך לקדיש בקצבה, אלא מסיבות אחרות. אבל רבי אברהם בן הרמב״ם טוען שהרמב״ם עצמו תיקן את ספרו. אבל היה איזשהו שלב, כך נראה לי התשובה שהקידושים האלה מדרבנן ממש, ונערה מאור עשה, שמתקדשה בחסד והן במסכים. יתר על כן, אני דייקתי את זה בתשובות חכמי אשכנז, לא אביא את זה כאן בהרחבה, אבל כדאי להכיר את העניין הזה, וייתכן שזו הייתה סיבה להקפיד על קידושי כסף. למה לא לקדש בביאה? זה כבר נאמר בגמרא, זה פריצות. לאן אין בו קידושי שטר? היה איזה פרובוקטור אחד, כמובן בוגרי ישיבת הר עציון, איך לא, שהחליט שלא היה לו כזה שם כסף לפני שנתיים או שלוש, וקידש את אשתו בשטר. של, שיהיה, אני בהתחלה חשבתי, למה לא? יש עניין, לא לאבד דיני תורה, כן, שעשרות ימשיכו, שיהיה קידוש בשטר. אבל כששמעתי את זה נעשה מסיבות שלא אהבתי, אז הבאתי, שם שלפתי מהכיס שלי את התשובות חכמי אשכנז הזאת, שראוי לקדש ששם כסף לא בשטר אדם, כדי שאם חס וחלילה יקרה משהו, אפשר יהיה להפקיע את הקידושים. הרי אתם רואים אפילו שרב אליעזר הגדול למד והכשיר אישה לעדות עיגול רק בקידושי כסף. כלומר, בואו נגיד, יש עניין לקדש אישה בכסף שזה קידושים קצת יותר חלשים. על פניו יש ילדה הופכת להיות השני של לפחות אחרי שהוא קנס אותה, ולא קרה מבני נוח. אבל זאת כבר שאלה אחרת, אבל אנחנו מוצאים ברמב"ם לפחות את כלל דרכו שראה בזה קידושים, אפילו מהסוג יותר נמוך. ולכן אני חוזר, בדברים האלה אני מציע, למרות שיש פה עוד הרבה פלפולים, אבל כבר עבר לנו זמן, אז אני רק רוצה לדבר על הרמב"ם ואת מה שקורה בספר השורשים, שם ספר המצוות בשורשים, תלמדו לבד את הרמב"ם ואת הרמב"ן, שהבאנו במקורות. אני רק רוצה לסכם בשאלת הרמב"ם, שיש לנו שתי שאלות. השאלה הראשונה באמת, מה ראה הרמב"ם כדין תורה ומה הוא ראה כדברי ספרות? וכאן ראינו שהייתה חזרה פה וחזרה שם, וגרסה פה וגרסה שם. ואני אומר, הרב"ג למד בסופו של דבר ברמב"ם שזה כנראה דרבנן. כך כתוב מפורש גם בשאלות תשובות משפטי שמואל, ולפי זה גם הרבי עקיבא אגר בתשובה, משמו של השם יעקב, שברמב"ם זה דרבנן בלבד. בעוד ששיטת הרמ"ח, הרמב"ם שינה את הגרסה, ובכולם זה בעצם לא עובד. ושיטת ביניים של הכסף משנה והמגיד משנה שמעריכים להגיד שאומנם הרמב"ם קרא לזה דברי ספרים, אבל התוקף הוא תוקף דאורייתא. כאן אמרתי לכם שלעניות דעתי תהיה נפקא מינה שאומנם התוקף הוא דאורייתא. אבל לחכמים תהיה אפשרות להטלת זכות וטו. מסוג הדברים שראינו. אבל מהרמב"ם בתשובה ומהדרך שבה הוא למד את הגמרא בדף י' עולה כאמור שכשזה דברי סופרים זה כנראה באמת דרבנן. הקידושים האלה יותר קלים, ואישה שתתקדש בכסף לא יסכלו אותה ולא יסכלו את בועלה. עד שתתקדש במשטר. אם תתקדש בביאה זה יהיה לכן, לא חשוב, אבל אם תתקדש בכסף היא בכלל לא תמות ולא הוא ימות. כלומר, ממש מה שהקידושים באמת קלים יותר. השיטה הזאת על פניו נראית די קויה, ואני מאוד מאוד מעדיף כאן את השיטה האמצעית, שאמרתי אותה, שאומנם זה דברי סופרים, התוקף יהיה דאורייתא גמור, מכיוון שסברה זה דאורייתא. אבל כיוון שחכמים למדו את זה, הם באמת יוכלו לעקור, וזה מה שנאמר, תנא דקדיש בחספא, קדיש בביאה, מאי איכא. למימר, וזה. יחד עם זה צריכים לזכור שיטת הרמב"ן ושיטת רש"י ורוב הראשונים כמותם, שלפחות זה רש"י, ואולי כל 13 מידות. ומהנחה שכיחה כיחה אם זה רש"י, הדבר הזה, קידושי כסף, זה דאורייתא גמור, 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 כמו קידושי ביאה וכמו קידושי שטר, הכל בדיוק אותו. הכל נחשב דאורייתא גמור מתחילה ועד סוף. אלה אם כן הפשיטות שהבאנו כאן, שוב הוותיקים מכירים את המשפט האחרון שלי בסוף כל שיעור, החדשים מכירים עכשיו, הראשון שמגיע אליי מקבל את הדפים שלי, אם הוא רוצה לסיכום, כל אחד אחר שרוצה ייגש למרדכי, מרדכי ילד, תמיד תאר שכולם מכירו. אני נותן לו תמיד את הדבר למחשב שלו, בדיסק און-קי, אפשר יוכל להוציא כל אחד עותק אלקטרוני, מי שימצא בכל אופן מודפס, אני גם אוכל להדפיס לו, אבל הראשון באותיות הוא לא מקבל את זה.